אתם מאזינים ואתן מאזינות להסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית.
שבת, 20 ביוני 1942. למישהי כמוני זו תחושה מוזרה מאוד לכתוב יומן. לא רק שמעולם לא כתבתי, אלא שנראה לי שלא אני ולא כל אדם אחר ימצא בעתיד עניין בהגיגים של תלמידה בת 13. אבל בעצם זה לא כל כך חשוב. יש לי חשק לכתוב. ועוד יותר מכך, לפרוק מליבי אחת ולתמיד כל מיני דברים.
סיפורי אהבה קטנים, מריבות משפחתיות, יחסים עם אחים, עם ידידים, עם חברים, כל העניינים האלה הם דברים די שגרתיים, די רגילים. חיים של נערה מתבגרת יכולים בעיניה לראות מאוד סוערים, אבל תכלס מדובר בדברים די שגרתיים, דברים שאנחנו רואים בכל טיק טוק שני. דברים שקורים לכולנו, או קרו כשהיינו בגיל המתאים. בכל מקרה, לא בדיוק החומר לקלאסיקה ספרותית שתיזכר לדורות. אבל לפעמים, דווקא הדבר הכי רגיל שיש, מתברר כיוצא דופן. הפער בין המחשבות הנורמליות והשגרתיות לגמרי של אנה פרנק לבין התקופה והמצב שבו חיה, שתיעדה ביומן שלה, הופך אותו ליצירה חד פעמית, ולאחד הטקסטים הכי חשובים שנכתבו בזמן השואה. אנה פרנק, אז בת 13 בסך הכל, כותבת בחיות סוחפת על החוויות שלה בזמן שהיא והמשפחה כלואים במסתור צפוף כשסכנת חיים מוחשית מרחפת מעליהם. האופן שבו היא תיעדה את המצב הזה שינה את עולם הספרות לתמיד, ואולי גם את העולם כולו.
ספרים ששינו את ההיסטוריה. מגיש עומר סנש.
אז כמו שאמרנו, אנה פרנק היא ילדה מאוד 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 רגילה. היא נולדה ב-1929, בפרנקפורט שבגרמניה. יש לה אחות שגדולה ממנה בשלוש שנים, מרגוט, אמא אדית ואבא אוטו. ב-1934, היא ובני המשפחה בורחים מפרנקפורט בעקבות עליית המפלגה הנאצית לשלטון. הם מגיעים לאמסטרדם, בהולנד. אביה, אוטו, מקים סניף מקומי של אותה חברה שבה עבד בפרנקפורט, חברת אופקטה, הוא מנהל אותו. הוא קונה גם כמה משרדים בבניין בעיר, ובגדול הוא מצליח לנהל אורח חיים רגיל למדי, אפילו מוצלח. הוא אפילו מגייס לשירותו כמה עובדים, הוא מקים עוד חברה בהמשך, והולך לו לא רע. אבל ב-1940 הדברים מתחילים להיות פחות רגילים. הנאצים פולשים להולנד, ובני משפחת פרנק, כמו כל יהודי הולנד, מתחילים לסבול מתקנות ומחוקים אנטישמיים. בין השאר, כופים עליהם לענוד טלאי צהוב, נאסר עליהם להשתמש בתחבורה הציבורית, ואוטו פרנק נאלץ למכור את חלקו בחברות שלו. בשלב הזה של הדברים, אוטו מבין שהם צריכים תוכנית מילוט, למקרה שהעניינים יידרדרו עוד יותר. הוא מנסה להשיג ויזות לארצות הברית, ואותו זמן, בעזרת עובדיו המסורים, הוא גם מכין מקום מסתור בבניין המשרדים של חברת אופקטה. השנה היא כבר 1942. אנה פרנק חוגגת את יום הולדתה ה-13. וכמו כל ילדה, היא מקבלת ליום ההולדת מתנות. אחת המתנות האלה די מיוחדת. מדובר ביומן.
יום ראשון, 14 ביוני 1942. אני אתחיל מהרגע שבו קיבלתי אותך. כלומר, כשראיתי אותך מונח על שולחן המתנות ביום ההולדת שלי. ביום שישי, 12 ביוני, התעוררתי כבר ב-6. מה שלא מפתיע, כיוון שזה היה יום ההולדת שלי. אבל ב-6 עוד אסור לי לקום. כך שלא הייתה לי ברירה אלא לכבוש את הסקרנות שלי עד 6:45. אז כבר לא יכולתי להתאפק. והלכתי לחדר האוכל. שם קיבלה את פניי מורצ'ה, החתולה, בנגיחות ראש. קצת אחרי 7 ניגשתי לחדר של אבא ואימא, ומשם לסלון, לפתוח את המתנות שלי. שבתה הראשון שראיתי הייתה אתה, ואני חושבת שזו אחת המתנות היפות ביותר שקיבלתי. קיבלתי גם זר ורדים ושני ענפי אדמוניות. מאבא ואימא קיבלתי חולצה כחולה, משחק קופסה, בקבוק מיץ ענבים שלדעתי יש לו טעם של יין, פאזל, צנצנת קרם, שטר של 2.5 גילדן ותלוש מתנה לשני ספרים.
אנה מתחילה לכתוב ביומן כמעט מיד. היא עושה את זה לדבריה כי היא מרגישה שמעולם לא הייתה לה חברה אמיתית, חברה שיכולה לדבר איתה בכנות מלאה. והיומן הזה הוא הזדמנות עבור אנה, הביישנית, להיפתח בפני מישהו, אפילו שהמישהו הזה הוא סך הכל דף. אז היא מחליטה לפנות אל היומן כמו לחברה דמיונית, והיא קוראת לה קיטי. בערך חודש אחרי שאנה מקבלת את היומן, חייה של משפחת פרנק מתהפכים לחלוטין. מרגוט, אחותה הגדולה של אנה, נקראת להתייצב בפני האס-אס, ובני המשפחה מחליטים שהגיע הזמן להתחבא. הם בורחים למקום המסתור שאותו הכין מבעוד מועד בבניין המשרדים. מדובר בסך הכל בכמה חדרים שמוחבאים מאחורי ספרייה מסתובבת גדולה. הם מצטופפים שם בלי לדעת כמה זמן יצטרכו להסתתר ובלי שום אפשרות לצאת החוצה אפילו לא לשנייה. הקשר היחיד שלהם עם העולם שבחוץ מתנהל בעזרת העובדים של אוטו. המזכירה שנקראת מיפחיס, בעלה של המזכירה יאן, ועוד כמה עובדים נוספים שמספקים להם מוצרי מזון ומצרכים בסיסיים וגם מעבירים להם ידיעות על מה שקורה בחוץ. למסתור מצטרפת גם משפחת ון פלס עם בנה בן ה-16 פטר. לאחר מכן מצטרף גם חבר משפחה, רופא השיניים פרידריך פפר. בקיצור, די הרבה אנשים במסתור הקטן הזה, מאחורי הספרייה המסתובבת. בואו נדמיין לרגע איך זה לחיות בכזאת צפיפות עם אנשים שרובם זרים, כשאתם לא יכולים לצאת אפילו לשנייה אחת, לנשום אוויר. זה אולי קצת מזכיר לנו בידוד קורונה, אבל זה הרבה הרבה יותר גרוע כשבחוץ מסתובבים נאצים שמאיימים על חייך, וכשאי אפשר לדעת מתי, ובעיקר איך, כל הסיוט הזה ייגמר. במצב הקשה הזה, הכתיבה ביומן הופכת להיות מפלט עבור אנה. היומן מאפשר לה לשמור על קצת פרטיות בכל הצפיפות הזו, וגם מספק בריחה רגעית ואולי קצת ניתוק מהתנאים הקשים שבהם היא נמצאת. אבל בעיקר היומן מאפשר לה לשמור על שפיות, על עולם פנימי של ילדה בת 13, למרות שבחוץ משתוללת מלחמה.
יום חמישי, 16 במרס 1944. בחצי חדרי כמעט שאין לי אפשרות להיות לבדי, ואני כל כך משתוקקת לכך. זו גם הסיבה שאני נמלטת לעלייה לעתים כל קרובות. שם ואצלך אני יכולה להיות לשעה קלה אני עצמי. הדבר הנחמד ביותר לדעתי הוא שמותר לי לפחות לרשום מה אני חושבת ומרגישה, שאם לא כן הייתי נחנקת לגמרי.
אנה מתעדת ביומן חיים של משפחה במחבוא. היא מספרת על סדר היום, על שיטת הרחצה, על האוכל שהולך ונעשה גרוע ומצומצם יותר מיום ליום. היא גם מספרת על הפחד שהנאצים ימצאו אותם, על המאמצים להסתתר, ובכך היא מספקת תיעוד היסטורי מגוף ראשון של חוויית חיים בימי השואה. שזה כמובן דבר חשוב, אבל זה לא מה שמייחד את היומן של אנה פרנק. הרבה מעבר לפרטים ההיסטוריים, חשובים ככל שיהיו, שאנחנו יודעים הרבה מהם, אנה מתעדת את מה שהיא חושבת, את מה שהיא מרגישה בפנים. והיא מספקת לקיטי, לחברה הדמיונית שלה, וגם לנו הקוראים, סדק, שדרכו אפשר להכיר את הסודות הכמוסים ביותר שלה, את הדברים שמאפיינים דווקא אותה, את אנה. היא מספרת על אוסף הקלפים שלה, של שחקני קולנוע מפורסמים, היא מתארת קשיים שיש להם בני משפחה, דברים רגילים של מתבגרת, כאמור, מריבות עם אימא, סיפור האהבה שמתפתח בינה ובין פטר וון פלס שמסתתר יחד איתה, היא מספרת על החלומות שלה לעתיד אחרי שהמלחמה תיגמר. כל הדברים האלה הם דברים שכל נערה צעירה יכולה להזדהות איתם. כאילו, מי לא רבה עם אימא שלה או מתאהבת בשכן החמוד שלה? כל הדברים האלו הם דברים שקורים, דברים שאפשר להזדהות איתם. אלו בדיוק הפרטים שהופכים את יומנה של אנה פרנק ליצירה חד פעמית. בני משפחת פרנק מצליחים לא רע בתוכנית שלהם. הם מצליחים להסתתר מאחורי אותה ספרייה קצת יותר משנתיים. ובמשך כל התקופה הזו אנה כותבת ביומן בחריצות ובהתמדה. אבל ב-4 באוגוסט 44 זה נגמר. שוטרים נאצים פורצים למחבוב ותופסים את כל מי שהסתתר בו. הם אוסרים את כולם, ובהמשך אנה נשלחת למחנה וסטרבורג, ומשם לאושוויץ, ובאחת הסלקציות היא מועברת למחנה ברגן בלזן. שם, כמו הרבה אחרים, היא מתה ממחלה. למזלנו, אנה הותירה מאחוריה את היומן. יום אחרי הפשיטה על המחבוא, מפחיס חוזרת לבית המסתור, מוצאת את הדפים ואת המחברות של אנה מפוזרים על הרצפה ולוקחת אותם איתה. היא מקווה שהיא תוכל להשיב אותם לאנה כשהיא תחזור. מי שבסופו של דבר כן חוזר הוא דווקא אביה של אנה, אוטו. מבין כל המסתתרים הוא היחיד שהצליח לשרוד את המחנות. הוא מגיע חזרה לאמסטרדם, לבית של מיפ ויאן חיס, ומיפ מוסרת לו את היומן שביתו כתבה. בהמשך הוא תיאר את הקריאה ביומן כסוג של התגלות. במשך שנתיים הוא חי עם אנה בתוך כוך צפוף, אבל רק בזמן הקריאה הוא נחשף לעומק המחשבות והרגשות של ביתו. נכון, אנה כתבה שם את סודותיה הפרטיים ביותר. ואני די בטוח שהיא הייתה מסמיקה ואולי אפילו מתעצבנת אם היא הייתה יודעת שכל כך הרבה אנשים יקראו את הסודות האלה. ובכל זאת, אוטו החליט לפרסם את היומן. הוא הבין שתיעוד כזה חשוב חייב לראות אור. אוטו האמין שגם אנה הייתה תומכת בפרסום, במיוחד כי היא כתבה ביומן במפורש שהיא רוצה להיות סופרת מפורסמת כשהיא תהיה גדולה. אז אפשר להגיד שבמובן מסוים, אנה הצליחה, ואפילו הצליחה בענק. יומנה של אנה פרנק ראה אור לראשונה ב-1947. הוא נקרא אז הבית האחורי. והוא יצא באותו חודש שבו אנה הייתה אמורה לחגוג את יום הולדתה ה-18, אם הייתה נשארת בחיים. 3,000 העותקים של המהדורה הראשונה נחטפו, ומהר מאוד יצאו מהדורות חדשות. 3 שנים אחר כך, הספר תורגם לאנגלית, ומאז תורגם לעוד 70 שפות נוספות. בסופו של דבר, הספר הזה נמכר בעשרות מיליוני עותקים. רק ב-2001, לאחר מותו של אוטו, הודפסה גרסה מלאה של היומן, ללא צנזורים ובלי השמטות. היומן הזה, על שלל גרסאותיו וכל תרגומיו, הפך ליצירה האישית הכי נקראת מתקופת מלחמת העולם השנייה. ועד היום, הרבה מאוד צעירים, לא רק ישראלים, לומדים דרכו על תקופת השואה.
יום חמישי, 16 במרס 1944. מה חושב פטר על כל הדברים האלה? אני מוסיפה לקוות שיבוא יום ואוכל לדבר איתו על כך. בחור כמוהו, האוהב שקט ושלווה, כיצד יכול הוא לחבב את רעשי וגעשי? הייתכן שהוא ראשון בעולם שהציץ מאחורי מסכת הבטון שלי? והאם יפרוץ במהרה גם את שריוני? אינני יודעת, אינני יודעת כיצד למצוא את המילים הראשונות, וכיצד יוכל למצוא אותן הוא, שאינו קל לשון כמוני. אילו יכולתי לכתוב לו, כי אז הייתי יודעת לפחות שהוא יודע מה שאני רוצה לומר לו, כי במילים זה כל כך קשה.
אבל למה דווקא היומן הזה כל כך הצליח? מבין אלפי יומנים אישיים שנכתבו בתקופה הזו, מה סוד הקסם של המסמך הזה שהופך דווקא אותו ליצירה כל כך ממגנטת? אנה פרנק חושפת ביומן שלה את העומק, את הרגישות ואת הייחודיות שלה. לא מפני שיש בה משהו יוצא דופן, היא לא איזו דמות גדולה מהחיים. להפך, היא ממש לא גיבורת על, היא ילדה רגילה. היא מיוחדת באותו אופן שבו כל אחד מכם מיוחד. בכתיבה שלה היא מצליחה להיות בו זמנית גם אנה פרנק, עצמה הייחודית החד פעמית, גם נערה יהודיה בת 13, וגם בת אדם כמו כל אחד בעולם. והיא מצליחה להיות כזו בתקופה שבה מיליונים נרדפים רק בגלל רכיב אחד אקראי לגמרי בזהות שלהם, היהדות שלהם. בלי קשר לשאלה מי הם ומה הם, מה מייחד אותם, מה החלומות שלהם, מי הם כבני אדם. הם הופכים להמון נרדף, ובמהרה רבים מהם הופכים לרשימת שמות, לפרק נוראי בהיסטוריה האנושית. במילים אחרות, הם מאבדים את הייחודיות האנושית של כל אחד ואחת מהם, והופכים למספר. לכן המסמך הזה, היומן של אנה פרנק, כל כך חשוב, כי בכוח הכתיבה שלה, היא מצליחה לנצח גם את האידיאולוגיה האכזרית ביותר, וגם להיות מיוחדת בתור בת אדם. בזכות הכישרון העצום שבו היא מתעדת את האנושיות שלה עצמה, היא גורמת לנו להרגיש מקרוב את האובדן של מיליוני סיפורים אחרים שהיו יכולים להיות. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה, פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולק ארביב, כתיבה יותם פוגל, תחקיר לאה קילבנופרון, משחק עדי דרורי, בימי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות ציל החיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נדה שפירה, למפמרת ספרות מרב באוטבר פסט ולידוק עינן. ההסקט הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנש, תודה על ההאזנה.